אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב. אנחנו צוף פלוטקין ועודד פוירשטיין, ואיתנו היום פרופסור מירי שפר מוסינזון. היי, מה שלומך?
בוקר טוב, נעים מאוד.
בוקר טוב. עכשיו, פרופסור שפר מוסינזון היא ראשת בית ספר להיסטוריה וחוקרת האימפריה העות'מאנית, אז אני חושב שהשאלה שאולי כדאי להתחיל איתה, אז אנחנו יודעים שאת הבאת לנו משהו שמתעסק קצת במשפט עות'מאני, קצת בבריאות. מה את יותר? את חוקרת של האימפריה העות'מאנית שחוקרת בריאות, חוקרת של בריאות שחוקרת האימפריה העות'מאנית, איך את רואה את עצמך?
אז האמת שהתשובה היא תלויה ביום. במרבית הימים אני אגדיר את עצמי קודם כל כהיסטוריונית של התקופה העות'מאנית, וזה מה שהוביל אותי אחר כך לעניינים של בריאות. אבל בסופו של דבר, כשאני חושבת אחורה, כשהתחלתי את ה 20 ומשהו שנה אחורה, חשבתי שהנושאים של בריאות וחולי יהיו איזשהו פרויקט חד פעמי, ואני אמשיך אחר כך הלאה לעניינים אחרים. חלפו להם 20 ומשהו שנה, ואני עדיין בענייני בריאות, אז אני לא רוצה לבחור, גם וגם.
גם וגם, כן. אז ספרי לנו באמת קצת על עצמך, על מה את חוקרת.
אני מתעניינת בחיי יומיום, במציאות של אנשים שתכלס חיו כאן במזרח התיכון, דובר הערבית, דובר הטורקית, בעיקר במאות ה-16 וה-17, ככה בין לבין, בין התקופה של ימי הביניים, של האימפריות המוסלמיות הראשונות, לבין המדינות המודרניות. פוליטיקה גבוהה, אמונות דתיות, תהליכים כלכליים דרמטיים, כל אלה חשובים, אבל בסופו של דבר אני מאוד מאוד מתעניינת באנשים, חובבת אנשים, ואין כמו חולי ובריאות באמת להגיע ולהבין את המציאות שלהם.
את יכולה אולי לסרטט את, בוא נגיד, קו התקדמות שלך? את תמיד באמת עסקת בחולי ובריאות, עוד מהתואר הראשון או...
בתואר ראשון די חיפשתי את עצמי, אני מניחה כמו שרבים וטובים. האמת, התחלתי דווקא כאשר מה שעניין אותי, אולי כמו רבים אחרים, זו התקופה המודרנית, זו אפילו התקופה העכשווית. ובשנה א' בחוג להיסטוריה של מזרח התיכון ואפריקה, קורס חובה הוא מבוא להיסטוריה עות'מאנית, וזה המם אותי, הסולטנים, ההיסטוריה הזו. מה כבר לומדים במערכת החינוך הישראלית על התקופה העות'מאנית? זה בעיקר ישראל, ציונות, יהודים.
החבר'ה שהיו פה לפני שהבריטים באו וסחפו את
זה. כן, זה נגיעות, ופתאום, וואו, זו תקופה מרתקת, מעניינת, אני חושבת שגם מאוד מאוד רלוונטית למציאות החיים שלנו, ומתוך העניין הזה, אני מוצאת את עצמי בסופו של דבר, באמת רגל פה, רגל שם, מבחינה זו שהצד הערביסטי שאיתו הגעתי, והצד הטורקי שאותו הוספתי.
איזה סיפור את רוצה לספר לנו היום?
סיפור שהוא באמת סיפור אנושי, מחמיר לב, על אישה בשם אסתר, יהודיה, תושבת ירושלים, במאה ה-16, שמגיעה לבית המשפט המוסלמי בירושלים, כאשר היא טוענת שהיא הייתה בהיריון והפילה את העובר שלה, והיא מאשימה שתי נשים יהודיות שהיכו אותה, ובגלל ההתקפה הפיזית הזו, היא הפילה את העובר, היא עכשיו מבקשת פיצויים.
לפני שניכנס לסיפור עצמו, את יכולה לספר איך הגעת אליו? מה הוביל אותך למצוא את הסיפור הזה?
כמה דברים הובילו אותי אל הסיפור הזה. חלק מהם מודעים וחלק מודעים קצת פחות. סוגיות של בריאות, של חולי, איך מוצאים אותם? איפה אני מוצאת אותם בטקסטים? כי לא תמיד הדברים מופיעים בצורה ברורה. ולכן הדרך שלי הרבה פעמים זה לנסות ודרך מקרים משפטיים, כאשר דברים מתקלקלים, מה שהיום אנחנו נגיד רשלנות רפואית, דרך זה לנסות ולהבין מה עבד ומה לא עובד, ומה נחשב לא עובד ומה עושים. לכן אני עוברת על ארכיונים של בית המשפט העות'מאני, הסיג'יל, הפרוטוקולים של הארכיון, לנסות ולאסוף את החומרים הללו. תוך כדי כך, אני קודם כל עושה סקירה של החומרים שכבר הודפסו, כי כמות החומר הלא מודפס היא כנראה במיליונים. אז קודם כל מה הודפס, ובין השאר, מפעל עצום של פרופסור אמנון כהן, גם חתן פרס ישראל, שעבר על ארכיון בית המשפט המוסלמי העות'מאני של ירושלים, ואסף מתוכו ופרסם תעודות של, שנוגעו ליהודים שהגיעו לבית המשפט המוסלמי. ומתוך זה אני ככה מדפדפת על ה... בין התעודות, הוא מוצאת את התעודה הזו על אסתר היהודיה.
וזה דבר שהיה מקובל, הרי את אומרת שזה היה בית משפט מוסלמי, אבל היא הייתה יהודיה. גם נשמח אם אולי תסבירי טיפה על בתי המשפט השונים, האם היו, היה גם בית משפט יהודי, ואם כן, אז למה בכלל הגיע לבית המשפט המוסלמי?
אז באמת, אחת הסיבות שהפכו את הסיפור הזה, לפי דעתי לסיפור מאוד מיוחד, זה שהעובדה שהיא אישה יהודיה, והיא גם מאשימה שתי נשים יהודיות אחרות. ומה לכל הסיפור המאוד מאוד פנים יהודי הזה בבית משפט מוסלמי, שהרי אנחנו הרי מחפשים את הכביסה המלוכלכת בתוך הבית, לא מחוץ לבית. כי כן, היו בתי משפט קהילתיים, קהילתיים דתיים, של כל אחת מהקהילות הדתיות באימפריה העות'מאנית, ויהודים ונוצרים, כל אחד וקהילתו, הלכו לבית המשפט שלהם. כאשר אחד המעורבים בעניין היה מוסלמי, אז כמובן הלכו לבית המשפט המוסלמי. או כאשר אין מישהו שהוא מוסלמי, אבל אלה שני אנשים משתי קהילות שונות, יהודי ונוצרי, אז גם כן הלכו לבית המשפט המוסלמי, כי בית המשפט הזה משמש כמעין בית משפט של המדינה, בית משפט ממלכתי.
זהו, אפשר להגיד גם שאנחנו קוראים לו בית משפט מוסלמי, אבל כמה האסלאם משחק פה תפקיד, כלומר זה פשוט בית משפט.
לא, אבל זה בית משפט מוסלמי לכל דבר ועניין, כי הוא מתנהל על פי הפרוצדורות המקובלות בבית משפט מוסלמי, והפסיקה היא על סמך ההלכה המוסלמית, ולכן הנשים היהודיות הללו והגברים היהודים שמגיעים לבית המשפט המוסלמי, יודעים בדיוק מה הם עושים. לפעמים עושים את זה כי אין ברירה, כי כאשר צריך דבר מהמדינה, אז זה מתנהל בבית המשפט המוסלמי. אם זה מישהו, כמו שאמרנו, שהוא לא יהודי, אז גם כן, אין ברירה. במקרה הזה, אסתר היהודיה עשתה בחירה. היא יכלה ללכת לבית המשפט היהודי, היא בחרה ללכת לבית המשפט המוסלמי, ולהוציא, לשתף במקרה שהוא פנים יהודי, ולכן זה כל כך מסקרן.
אז מי זאת אסתר הזאת? אולי תספרי לנו טיפה עליה.
אנחנו יודעים, כל מה שאנחנו יודעים, זה רק ממה שמופיע במסמך, כך שהדברים הם מאוד מוגבלים מבחינת כמות הידע. גם צריך לזכור, כל מסמך הוא ספרות, אז יש חוקי ז'אנר מסוימים, זה לא באמת פרוטוקול של הקלטה של בדיוק מי אמר מה למי, אלא פקיד סיכם בעבורנו את הדברים כפי שהוא או השופט מצא לנכון לסכם את הדברים. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים את השם שלה, זאת אסתר, היא מוצגת בתור אסתר בת אבדאללה, כלומר אסתר בת עובדיה, הוא נגר מירושלים, התאריך הוא ספטמבר 1567, והיא מגיעה יום אחד לבית המשפט, ואיתה מגיעות שתי נשים נוספות. והיא מספרת שערב קודם פגשה בבית שכן את אחת משתי אנשים, והיא מצביעה עליה, והן רבו, והיא תקפה אותה וחוותה בראשה, ואחרי זה היא החלה לדמם, האישה אסתר, האישה בהיריון. למחרת היא יוצאת לרחוב, היא פוגשת את האישה השנייה, וגם הן רבות, והיא תוקפת אותה וזורקת עליה אבן.
וואו.
וכתוצאה מכך, היא מפילה את הוולד.
אני לא רוצה לעשות פה האשמת הקורבן, אבל אישה שנכנסת לקרבות יום אחרי יום, אני לא יודע, יכול להיות ששמע איזה, שזה קצת אשמתה.
רגע, הסיפור הופך להיות עוד יותר מוזר, כי לא רק זאת ועוד שהיא מביאה, מספרת את הסיפור הזה, היא מביאה את העובר המת, מציגה אותו על טס כעדות, אך להראות שהיא לא מספרת, היא הייתה בהיריון, היה עובר, העובר מת, וגם יודעים את מינו של העובר. כלומר, כנראה זה
חודש עובר. מתקדם גם כנראה.
המדובר בבן זכר. לדברים הללו יש משמעות, כי אם היא רוצה פיצויים, והיא מבקשת פיצויים, ככל שהעובר, על פי ההלכה המוסלמית, ככל שהעובר בשלב מתפתח יותר, ומינו זכר, כך הפיצויים המגיעים לה גבוהים יותר. אבל הלוואי לו היינו זבוב על הקירות בבית המשפט, תחשבו על הסיטואציה שהיא מביאה את העובר ומציגה אותו בפני הקאדי, בפני השופט, שצריך להתבונן בדבר הזה.
זה דבר שהיה מקובל, זאת אומרת, נתקלת אולי בעוד סיפורים על מישהי שמביאה איתה, אפילו, את יודעת מה, אפילו לא ולד מת, אלא ילד או גופות, אני רוצה אולי להגיד.
בעל חיים.
כן, זאת אומרת, אשכרה להביא את הגופה לבית משפט, זה היה משהו מקובל?
אנשים צריכים להביא עדויות. רוב העדויות, על פי השיטה המוסלמית, הן עדויות שבעל פה. אנשים מעידים, עדי ראייה שמביאים, מגיעים ואומרים כך היה, ובעצם זה נשען על המוניטין שלהם. אגב, זאת אחת הסיבות מדוע המקרה הזה, אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים, כי השופט אומר, יש לי כאן עדות, כל אחת אומרת מה קרה, הביאו עדויות נוספות, כלומר, עדי ראייה, אנחנו לא יודעים איך זה, אם זה נגמר, אם זה נמשך הלאה. אז זה בעיקר עדות ראייה, אבל אנשים כן מביאים הוכחות כאלה ואחרות. מקרה כזה, עסיסי, לא נתקלתי. אגב, אם מישהו מהשומעים מכיר משהו כזה, אני אשמח מאוד להכיר. אני כן מכירה מהסיג'יל, מהפרוטוקולים של בית המשפט העות'מאני, בהחלט מכירה מקרים שבהם נשים מגיעות ומספרות על הפלות שהן עברו, כתוצאה ממקרי אלימות כאלה ואחרים, אבל משהו כזה שמביאים ממש את העובר, כזה עוד לא ראיתי.
לפני שנתקדם באמת, נקרא לזה הקונטקסט היותר רחב, אני תוהה לגבי ההגנה של הנתבעות. הרי את אמרת שהשופט צריך, הוא ביקש עדויות נוספות. מה הן אמרו? לא הרבצנו לה, או שהרבצנו לה וזה לא קשור להפלה שלה?
אז מעניין לראות, כל אחת באמת אומרת את הסיפור שלה, אגב, הן מגיעות איתה, שזה נכון. גם סיפור מאוד מעניין, שאולי שווה לגעת בו, הן נתבעות, והן מגיעות איתה, למה שהן תשתפנה פעולה? זה אחד הדברים שגרמו לי ככה יותר לחשוב על המקרה הספציפי הזה. אחת מספרת, נכון, נפגשנו, ואפילו רבנו, אבל לא חלילה וחס, לא הרמתי עליה יד. אחרת אומרת, נכון, רבנו וקצת הלכנו מכות, אבל זהו, לא מעבר לזה. עכשיו, גם הטובעת, אסתר, אומרת היא מדממת, אבל בעצם, לפחות לפי הטקסט שיש בידינו, היא לא אומרת מאיפה היא מדממת. אם היכו אותה בראש, לפחות זאת אחת הטענות, אולי דיממה מפצע בראש.
כן.
או שהיא מתכוונת אולי לדימום אחר שמוביל להפלה. אנחנו לא יודעים. כך שהן אומר, כל אחת מהשלוש הגברות הללו אומרת את הסיפור שלה, מנקת המבט שלה. השופט כמובן כרגע לא יכול להכריע.
ואין לנו עדות למה קרה אחר כך.
לפחות כרגע אנחנו לא נמצא עדיין המסמך המשך, אם היה כזה.
את יודעת אולי איך בית הדין התייחס לנושאים כאלה של לידה, של הפלות, מה בדרך כלל הייתה הכרעה?
מסתבר שיש לנו לא מעט תעודות מהסוג הזה. ברגע שראיתי את המסמך, את התעודה הזאת, חיפשתי לראות אם יש תעודות נוספות. מסתבר שהמרחב הציבורי היה, או עלול היה להיות מסוכן, וקרו לא מעט מקרים שבהם באמת נשים בהיריון מתקדם, בגלל תאונות במרחב הציבורי, חמור שמשתולל ופתאום בועט בבטן, קרו דברים כאלה, ונשים מגיעות, מספרות את זה ותובעות פיצויים, נשים יהודיות, נוצריות, מוסלמיות, זה מקובל. מה השופט פוסק? אם השופט באמת שוכנע שיש כאן אשמה של מישהו, כי תאונות קורות, מה לעשות, אבל אם הייתה כאן אשמה, למשל רשלנות, מישהו שחרר את חמורו ולא שלט בו, וכתוצאה מזה החמור הכניס בעיטה למישהי, אז זו באמת אשמתו, והוא צריך לשלם פיצוי.
ובסיטואציה כזו של ריב, כלומר, אם אנחנו מקבלים את עמדתה במלואה, שהיא רבה עם שתי האנשים האלה, האם יש פה את העניין של מי התחילה, מה שנקרא?
לפחות לפי המסמך שיש כאן, אין כאן עניין של מי התחילה, ובכל מקרה מותר לריב, אסור לנקוט אלימות, ואם הייתה כאן אלימות שהפכה והתגלגלה ובסופו של דבר גרמה נזק למישהו, אז צריך לשלם, ויש ממש מחיר, מחירון, על פגיעות, וזה נכון במקרים של הפלות, זה נכון פגיעות אחרות, עד רצח. מהבחינה הזאת, כל חיים תומחרו, לפי גיל, לפי דת, כמובן לפי מגדר.
כמובן.
זה אולי התחבר נקרא לזה דיון רחב יותר בראייה של האימפריה העות'מאנית על נושאים של חיים ומוות וילודה, כלומר, איך הם תפסו את האישו של לתמחר חיים בהקשר הזה?
אנחנו מדברים על המאה ה-16.
כן.
כלומר, לא על המאה ה-19. ואני בכוונה אומרת את זה, כי באמת במהלך המאה ה-19, המדינה העות'מאנית שעוברת תהליכי מודרניזציה ושינויים מאוד מאוד עמוקים, מתחילה באמת לדבר ולנסח לעצמה מדיניות מאוד מסודרת של ילודה ופיקוח, ויש לזה משמעות דמוגרפית ואחרת. אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, התפיסות שמגולמות בסיפור הזה, התפיסות הדתיות, הרפואיות, החברתיות, הן באמת עדיין טרום-מודרניות. ולפי ההלכה המוסלמית, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בחברה. ואם מישהו מאיתנו נפגע בגלל משהו שמישהו אחר עשה לנו, והתפקוד שלנו נפגע, אז מגיע לנו פיצוי ומגיע לאחרים שאולי נפגעו כתוצאה מזה שאנחנו אולי לא מתפקדים היטב. ולכן מהבחינה הזו, הראייה החומרית הזאת היא מאוד טבעית להלך הרוח שלהם. יש כאן בסיפור הזה דברים שמאוד מאוד תולדה של הסיטואציה המאוד עות'מאנית. אני חושבת שיש כאן מעניין במקרה הזה, זה שלוש נשים. הקאדי, ובכלל האחרים שנמצאים שם, הפקידים האחרים בבית המשפט, הם גברים. הם לא באמת יודעים מה קרה, כי כל מה שקרה כאן, חלקו הגדול בעצם מתרחש בדלת אמות של מרחב פרטי שהוא נשי והוא אינטימי, וגברים, לא רק מוסלמים לנשים יהודיות, גברים לנשים בכלל, לא נמצאים שם. ואני חושבת, וזה אחד הדברים שאני לא יודע את התשובה כנראה, אבל אני תוהה מה הסיפור כאן. יש כאן הפלה. האם ההפלה זה במובן של אבורשן או במובן של מיסקריג'? כי לכאורה האישה מתארת כאן משהו שנגרם לה. אני ככה ביני לביני תוהה האם אין כאן איזשהו תיאטרון שמנסים למכור לשופט, כי רוצים להלבין פה משהו. להיסטוריונים אסור להגיד מה היה אילו. כל מה נאמר את זה לסטודנטים שלי, אבל יום אחד, אם אני אכתוב את התסריט על סמך הסיפור כזה, אפשר הרי לקחת אותו לכל מיני מקומות ולחשוב האם אין כאן באמת משהו שהייתה תקלה, אישה הפילה, או אפילו היא רצתה להפיל, ויצרה כאן איזשהו סיפור שהסביר איך פתאום הייתה בהיריון, וכבר לא. זה לא חלילה שהיא גרמה לעצמה נזק, זה לא חלילה שהיא רצתה לוותר על הילוד, קרה לה משהו. ואז היא מגיעה עם שתי נשים אחרות, אין בעצם דרך לדעת, השופט לא יודע, אבל היא אמרה את שלה.
זה יכול אולי להסביר למה היא מגיעה, למה הן מגיעות בעצם ביחד לבית דין מוסלמי כשהן יהודיות, לדעתך?
לכאורה, זה מקרה שגרתי. אנחנו מוצאים נשים מגיעות לבית המשפט המוסלמי, כל הזמן. הן מגיעות לבד, והן מגיעות עם בני משפחה, והן מגיעות עם נשים אחרות. על פניו זה הכי שגרתי שיכול להיות. אבל אישה בהיריון, אפשר להניח שהיא אימא, היא נשואה, היא בת של, היא אחות של. מעניין לראות שאין גבר, לפחות בטקסט, לא מופיע גבר שמעורב בסיפור הזה, ולכן ככה לשאול, לתהות מה קרה כאן, מבלי יכולת לענות, לשאול אנחנו כן יכולים.
כשאת אומרת שאולי זה היה מצג, וכמובן אין לנו דרך לדעת, יש לה סיבה להעמיד מצג כזה? היה איזה עונש על הפלה? כלומר, יש לה סיבה לרצות שזה יהיה, להציג את זה כמיסקריג' ולא כאבורשן?
זה לא עניין של עונש, אבל בהחלט עניין של מוניטין. הערך של הולדה, של אימהות טובה, הוא בהחלט ערך מאוד 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 חשוב ומוערך בחברה ובתרבות של התקופה הזו. בהחלט אנחנו יודעים מהרפואה, מההלכה, שהיו אמצעי מניעה, היו דרכים לשלוט ולארגן את מספר הילדים במשפחה, זה היה דבר שקיים. אבל לא הפלה. הפלה איננה חלק מארסנל הדברים שנשים או גברים אמורים לעשות. אם היפלת, אולי אפילו לא רצית לעשות זאת, אבל קרתה לך תקלה ורצית לשמור אולי על המוניטין שלך. אולי, כמו איננו יודעים.
אני רוצה רגע כן לחזור לעניין הזה של יהודים בבית משפט מוסלמי, אולי באמת נלך לקונטקסט היותר רחב. איך הבחירה הזאת הלכה? זאת אומרת, למה לא ללכת לבית משפט יהודי? זה רק באמת העניין של הממלכתיות, או שיש פה איזשהו ככה דיונים שאנשים היו מעדיפים ללכת למקום הקהילתי, ודיונים שעדיפה ללכת לממלכתי?
אולי גם ניקח את זה אפילו צעד אחורה ונשאל איך בית דין יהודי באימפריה העות'מאנית היה מתמודד עם זה. כלומר, גם שם זה היה עניין של לשמוע עדויות ולהחליט על פי אופי, היה כנס אחר, היה לזה משמעות אחרת חברתית.
אנחנו כן רואים שאנשים עשו סוג של שופינג, במובן שהם ידעו טוב מאוד איך השיטה עובדת, וידעו להעריך מה עשוי או עלול להיות פסק הדין בכל אחד מהמקרים, ואנשים בחרו. ותמיד באמת עולה השאלה, למה אנשים בחרו את הדבר הזה? כי הייתה להם, זה בחירה שלהם. לא היה מקרה שמישהו בא לבית משפט, מוסלמי, עוסמני, והקאדי אמר לו, לא, לא, זה מחוץ לסמכות שלי. בית המשפט הזה מטפל בהכל. למה אנשים בחרו? למה אנשים יהודיות בחרו? ההיסטוריונים אומרים כמה דברים. אחד, בית משפט ממלכתי יש לו יותר יכולת אכיפה. זאת אומרת, אם רציתי משהו שיש לו יותר יכולת סמכות, אז זה בית המשפט העות'מאני, בית המשפט המוסלמי, המשטרה כאן, או הכוחות הסמי-משטרתיים, כפופים, יש הרבה יותר יכולת גם לאכוף את זה. שתיים, יכול להיות שאני כאישה יהודיה הולכת לבית המשפט המוסלמי דווקא כי אולי כבר ניסיתי מהלך אחד או שניים בתוך הקהילה, ואני רואה שנחסמתי. נחסמתי אולי ידי בני משפחה, אולי ידי הקהילה. בבית המשפט המוסלמי אני יכולה, יהיה לי את יומי בבית המשפט. הרבה פעמים אנחנו באמת רואים שזה לפעמים איזושהי דרך של קצת מטוטלת, או משחק כוחות בתוך הקהילה היהודית. יש דברים מסוימים שאנשים אולי מרגישים ש לא שומעים אותם, אז הם הולכים החוצה, בעצם כדי להפעיל כוח, זהרו, זהרו, וואו, אני הולכת לשם, סוג של תחזיקו אותי, כדי שאני לא אלך לשם. עכשיו, אנשים לא בכך מתמללים למה הם עושים את זה, אבל כן, אלה המחשבות לנו, כשאנחנו חושבים באמת מה עשוי להוביל אנשים מסוימים לבית משפט
מוסלמי. זהו, באמת בסיטואציה כזו אני תוהה, כי כמו שאמרנו, זה לא רק אישה יהודיה בבית משפט מוסלמי, גם כמו שאמרת קודם, היא אישה. זה הבפנוכו של הבפנוכו. היא לא הייתה חרדה אולי מההשלכות של זה, דווקא בגלל שהיא אישה בתוך איזשהו עולם יותר זר. אמרת גם שאין גברים בתמונה, לא היה איזשהו סנקציה שהיו יכולים להטיל עליה, או איזה איך אישה פשוט יכולה ללכת למוסד ולהגיד תשמעו אותי, והם שומעים אותה.
אני חושבת שזה אחד הדברים המרתקים שמראים לנו משהו על מציאות החיים במקום כמו ירושלים, אבל זה לא רק ירושלים, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים, שמלמד אותנו משהו באמת, השתמשת במונח זרות, מה היה זר? לא היה מוזר או חריג, לא ליהודים או לנוצרים או למוסלמים בבית המשפט, שפתאום הגיע מישהו, כאילו לא מהקהילה, נכון, לא מהקהילה הדתית הספציפית, אבל בבית המשפט המוסלמי, בית המשפט העות'מאני, זה הבית המשפט ששם כולם מגיעים. אז מגיעים אנשים מהעיר, מגיעים אנשים מהכפר, מגיעים מכל הדתות, דוברי כל השפות שמדוברות באותו אזור, וכן, מבחינתו של הקאדי, הוא בסוג של מחפת לו, להפך. זו דרך לבוא ולהראות את סמכותו, ותפקידו זה לדאוג לסדר הציבורי בעירו. אם יש חלילה מקרה אלימות, בוודאי זה נופל תחת הסמכות שלו, ולכן מכל בחינה שהיא זה בסדר. זה לא אומר שלא היו סנקציות. שהקהילה אחר כך כועסת, או המשפחה כועסת, למה עשית את זה? למה הלכת? כן, אפשר להניח שהיו סנקציות רשמיות או לא רשמיות, הסתכלו עליה בעין עקומה, אולי עשו דברים אחרים. שוב, אנחנו לא יודעים על המקרה הזה, אבל ככלל, וזה אחד הנושאים שבהם חוקרי ההיסטוריה העות'מאנית, מנקודת המבט של העות'מאנים, וחוקרי הקהילות היהודיות העות'מאנית, מנקודת המבט היהודית, אנחנו ככה משתפים פעולה ורואים את ה... לפני ואחרי של סיפורים מהסוג הזה.
האמת, אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות, אבל יכול להיות שדווקא הרגישות של הנושא הזה, וכמו שאת אומרת, יכול להיות שהיה פה איזשהו עניין קצת של בעצם משחק ולא איזושהי אמת, אז נשמע לי הגיוני ללכת למקום שהוא מרוחק מהקהילה שלה, זאת אומרת, בבית הדין היהודי, אני לא יודעת, יכול להיות שאבא שלה יושב וסבא שלה והשכנים וכולם מכירים ויכול להיות שזה יראה להם מוזר. אז יכול להיות שדווקא הזרות הזאת זה כן מה שעוזר לה בעצם להוציא את התוכנית שלה לפועל.
נכון, מצד שני, אם היא רוצה להסדיר משהו ודואגת למוניטין שלה, חשוב מאוד הפומביות של הדבר.
נכון.
כלומר, כשהיא מגיעה, היא יוצאת מנקודת הנחה שרואים אותה נכנסת לבית המשפט, מיוחד שוב, היא מגיעה עם עובר על הידיים.
נכון.
היא הולכת ברחוב עם הטנה הזה.
כן.
יש משהו מאוד תיאטרלי, מוחצן ככה בסיפור.
האם אז באמת לתוצאה של המשפט יש באמת איזושהי משמעות? כלומר, זה נשמע כאילו התיאטרון החוקי, כדי לשמור על המוניטין, יותר חשוב מאם היא באמת קיבלה או לא קיבלה את הפיצוי שהיא רצתה.
א', זה עניין של כוונות, שאנחנו לא יודעים מה היו כוונותיה. זה שהמקרה הזה, התעודה הזו נגמרת בכך שהשופט הורה שיבואו, יובאו עוד עדויות, זה סיום שאנחנו רואים מאוד הרבה מאוד תעודות. כלומר, זה לא מיוחד כאן. אז על סמך זה אי אפשר לומר דבר, האם זה באמת, היא הייתה מעוניינת להגיע למצב הזה של סוף לא סוף כזה, שאנחנו לא יודעים. מה שיש לנו זה התעודה וסיפור, סיפור מיוחד.
זה לא מתסכל אותך לפעמים מחשבה שיש לנו מין כזאת הצצה, אני פשוט בתור מי שמתעסק בעת החדשה, שיש לך תיעוד של כמעט הכל, שאת רואה את הבן אדם הזה לרגע אחד, והוא נעלם לך ואין לך דרך לדעת מה קרה. אין בזה משהו עצוב?
לא. Okay. האמת שלא חלה על דעתי שאני צריכה, לא, להפך, אני חושבת שדווקא מהמקום הזה, שבו אנחנו יכולים להגיע, גם אם זה באמת הבלחה לרגע, לאנשים עוד יותר רחוקים מאיתנו, ולהגיע באמת לפרטי פרטים אינטימיים, זה מדהים. ואני תמיד מנסה להגיד לסטודנטים שלי, עד כמה, בואו, עשו מחקר בהיסטוריה העות'מאנית, כי זו התקופה הטרום-מודרנית, ועדיין יש לנו כזה שפע של חומרים, נכון. שמאפשרים לנו לעשות דברים, שרק עמיתנו שעוסקים בתקופה המודרנית יכולים, אבל לא, אנחנו עושים את התקופה הטרום-מודרנית, וזה יותר מיוחד.
למדת בעצם מהסיפור הזה ככה בגדול, ומה הכי הפתיע אותך מכל העניין הזה?
למדתי כמה דברים. בעקבות המקרה הזה, הבנתי עד כמה הנושא של הפלות היה תופעה שהתרחשה לא מעט, שהרבה מאוד הריונות לא הסתיימו. בגלל דברים שקורים במרחב הציבורי.
נסיבות החיים.
כן, נסיבות החיים. ושם לא רק דברים דרמטיים של אסונות טבע, מגפות, שריפות, רעידות אדמה, באמת כל הטוב הזה היה כמובן התרחש גם בתקופה העות'מאנית, אלא דברים באמת קטנים של החיים של מישהו מעד, להמשיך במוטיב של החמור שנותן מכה, או באמת אלימות, דברים קורים, וזאת הייתה תופעה הרבה יותר רחבה ממה שראיתי, וזה באמת נתן לי ככה איזשהו, איזושהי דרך לחשוב על אימהות באותה תקופה. אז זה דבר אחד. דבר אחר, במיוחד קצת נגענו בתקופה המודרנית, אפשר לי יותר לחשוב ולעשות את ההשוואה בין איך הדברים הללו מתנהלים, הנושא של ילודה, פריון, או הפלות, עד התקופה המודרנית, ואיך זה משתנה בתקופה המודרנית. אנחנו רואים שעובדה, ברגע שהנושא הזה מגיע לבית המשפט, עכשיו זה לא מגיע כעניין של הפלה, זה מגיע עניין של אלימות, שבמקרה מתבטאת בהפלה. המדינה כבר מתערבת, הקהילה מתערבת בעניין פרטי, אז מאוד ככה מלמד אותי איך הדברים קרו בתקופה, לפני שהמדינה ממשטרת את הדברים
האלה. איך זה באמת היה קורה למאזיננו שלא היו במאה ה-19 באיסטנבול או בירושלים, אם מקרה כזה היה קורה במאה ה-19, איך זה היה עובד?
במהלך המאה ה-19 הדברים הללו משתנים ומשתנים בכמה צורות. קודם כל, המדינה הייתה הרבה יותר מעורבת. והאופן שבו הדברים הללו מתנהלים כאן, כך אנחנו מרגישים מהטקסט שהשופט מתדיין ושואל, מראיין את העדות השונות, לא, המדינה הייתה הרבה יותר מתערבת, הרבה יותר חוקרת. אם מקרה כזה היה מגיע אליה, השופט היה הרבה יותר מתערב, בהחלט הייתה אפשרות שהיו שולחים איזושהי מיילדת לבדוק את האישה הזאת, לראות מה קורה. היא הביאה עובר מת, אולי היו בודקים אותו, סוג של חקירה פורנזית. זה לא היה נגמר כמו שזה לכאורה נגמר.
והיא אמרה והיא אמרה.
כן. זה נכנס בסופו של דבר למה שעבדת עליו בזמן שנתקלת בסיפור הזה?
זה תורגם לאיזשהו מאמר או ספר או מחקר?
זה בסופו של דבר התגלגל למאמר, מאמר שכתבתי עם רבקה פלמינג, שהיא היסטוריונית של העת העתיקה שעוסקת במיניות, מגדר, והמאמר הזה הוא חלק מספר אב קרס, למעלה מ-700 עמודים, היום אין כבר ספרים כאלה, ועדיין ספר שיצא לפני כמה שנים, בקמבריג' יוניברסיטי פרס, על ההיסטוריה של ריפרודקשן, מהעת העתיקה ועד התקופה של היום, והתקבצנו עשרות רבות של היסטוריונים שיחד בכנס דיברנו על הנושא הזה, ואחר כך הלכנו הביתה וכל אחד כתב את הטקסט הקטן שלו על התקופה שלו, שנותן באמת סקירה מהעת העתיקה ועד היום על מה ידעו ואיך זה עבד כל הנושא של ילודה ופריון.
אז אם אנחנו כבר מדברים על המחקר שלך, מה את חוקרת עכשיו? את עדיין מתעסקת בתחום הזה, ומה הצעד הבא שלך?
התעודה הזו גם, ותעודות אחרות דומות לה, בהחלט משתלבות גם במה שאני עושה היום. מה שאני עושה היום זה לשאול איך אנשים ידעו מהי רפואה בטוחה ואפקטיבית. היום יש לנו ה-FDA, יש לנו דומיו, אומרים לנו, יש ארגונים מקצועיים, מדעיים, שקובעים את הסטנדרט. מה עשו לפני היות ה-FDA? כי אנשים יודעים. ואיך זה עבד? מי קבע את הסטנדרט? ושוב, איך רואים מתי, איך הדבר הזה עובד? כשזה לא עובד.
זהו, בהקשר הזה גם רוצה להגיד, לא, בשום שלב לא היה מעורב רופא. כלומר, אמרת, אולי במאה ה-19 הביאו מילדת, חיכיתי כל הזמן לרופא שיגיע לבית המשפט ויגיד, אני ראיתי, בדקתי את הבטן שלה ומצאתי חבלה. במקרה הזה לא היה שום רופא אפילו מעורב, אז אפילו אפשר לקרוא לזה רפואה.
אז תראה, במקרה הזה באמת לא היה רופא, והאמת בהרבה מאוד מקרים שהיום אנחנו חושבים ומצפים לראות רופא, רופאה, מישהו, לא. כי זה לאו דווקא נחשב לעניין רפואי, כי פה מה שיש כאן זה עניין של אלימות.
זה גם סמכות שונה, כן? מי שמחליט זה הקאדי.
נכון. זה לא שרופאים אין, נאמר, מטפלים מכל קשת רחבה מאוד של סוגי טיפול ופרקטיקות רפואיות. בוודאי יש. ולכן מה שמעניין אותי במחקר הנוכחי זה באמת לראות איך יודעים, ומי שיודע מי הם היודעים הללו זה המטפלים עצמם, מאיפה הם רוכשים את הסמכות שלהם, הם זה כמובן המטופלים, איך הם יודעים שמשהו עבד או לא עבד מבחינתם, הם זה גם השופטים שצריכים למצוא את עצמם אחר כך קובעים אם מישהו עשה רשנות, ביצע רשנות רפואית כן או לא, כל המנגנונים הללו, זה המחקר שלי היום.
תודה רבה, מירי, היה מאוד מאוד מעניין. אני למדתי המון, וגם שמחתי לחזור קצת לתואר הראשון שלי, היה לי מאוד כיף. לאימפריה העות'מאנית,
כן. עכשיו נחשוף את האמת, שנפגשנו בנסיבות אחרות.
נפגשנו בעבר, כן, כן.
לפני שנה, שנתיים.
ככה, פחות או יותר. תודה שהזנתם לאנקדוטה. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש לנו גם קבוצת פייסבוק חדשה, בה אתם יכולים להציע אורחים ונושאים. רק תחפשו בפייסבוק אנקדוטה פודקאסט, באמת נשמח לשמוע מכם. תודה גם עודד.
תודה לכם.
ולהתראות בעוד שבועיים בפרק הבא.